ובמסגרת פינת התנ"ך נעסוק בחרב. החרב התנ"כית, אילו סוגי חרבות היו בתנ"ך, למה שימשו? שימוש אחד אנחנו כבר מכירים, ומהי חרב פיפיות? שאלת השאלות, שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך, דודו.
לא רק נינג'ות, גם כאן אצלנו בתנ"ך היו חרבות.
בהחלט, בהחלט, אתה יודע? אתה יודע, השלום הוא רעיון חיובי, אבל האבולוציה מעניקה יתרון למי שמוכן להשתמש בכוח למען השגת מטרותיו. לכן המלחמה, אגב, כל כך נפוצה בתולדות המין האנושי. זה טבע האדם. ושים לב, דודו, שהשורש של המילה מלחמה הוא לחם. מה שרומז לנו שהמאבקים על מזון היו העילה ישירה למאבקים האלימים בין בני אדם כבר בפרה היסטוריה. עכשיו, כיוון שהמלחמה היא תופעה כל כך נפוצה, אין פלא שבתנ"ך יש התייחסויות רבות אליה. אתה יודע, דודו, שמינינו ההומו סאפיאנס, סאפיאנס, לא נכן ביכולות פיזיות מרשימות במיוחד, למעט ראייה מעולה ויחסית לעומקים אחרים ויכולת לרוץ למרחקים ארוכים. האדם הוא חלש, אתה יודע, השיניים שלנו קטנות, אנחנו איטיים לעומת חיות אחרות, וכדי לפצות על החסרונות הללו, האדם החל להשתמש בכלים שונים ושונים שקיזזו את יתרון החיות. אנחנו מבינים שכלי הנשק הראשונים שישו לצורך ציד, אבל מהר מאוד, ולדעתי זה העניין של שעות או ימים אפילו, כלי הנשק הופנו כלפי אנשים אחרים. שאתה יודע, כלי הנשק מחולקים לפי התפקידים ולפי הטווח הפעולה שלהם. יש כלים הגנתיים ויש כלים התקפיים, לטווח קצר ולטווח ארוך. עכשיו, כלי נשק התקפיים לטווח קצר הם חרב, כידון, גרזן, עלה, פיגיון וכיוצא בזה. אלה כלים שמחייבים קרבה בין המתקיף למותקף. עכשיו, חרב הילה למחק של מטר בערך, ואם תחבר למקל ארוך, קיבלת חנית טובה לעוד מטר או שניים, לא יותר. כלי נשק לטווח ארוך הם כידון, זה דומה לחנית, פשוט משמש להטלה, כלב שמעיף אבנים וקשת, כלים להגנה, אנחנו מדברים כמובן על מגן, שריון וכובע, ובפינה הוא מתמקד בחרב, עם מלכת שדה הקרב בימי קדם. זה הנשק האישי של החייל, כמו הרבה היום. עכשיו, רוב הקרבות בימי קדם היו קרבות מגע, ואין קרב כזה ללא חרב. במקרים מסוימים, אתה יודע, של קרבות ציוף, בסגנון שלושת המוסקטרים או משחקי הכס, החרב יכולה לשמש לפעמים גם קצת כנשק הגנה, והמילה חרב מופיעה בתנ"ך מעל 400 פעמים, זה המון 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 דודו. והחרב עצמה מוקם משלושה חלקים, ניצב, שמורה ולהב. ניצב הוא הידית שבה אוחזים את החרב, כאילו בדרך כלל מעץ, עטוף באור או משהו כזה שזה לא יחליק לך מהיד. השמורה זה החלק שמפריד בין הניצב ובין הלהב, סוג של טבעה כזאת. לשמורה אגב יש תפקיד כפול, למנוע מהיד שלי להחליק מהניצב אל הלהב ולהיפצע, וגם למנוע מהלהב של היריב להחליק על הלהב שלי ולפצוע את היד שלי. עכשיו, אתה יודע, כשאין לצבאך חרבות בכמות מספיקה, אתה בבעיה חמורה, דודו. שים לב מה נכתב בעת מלחמת מכמס, בין שאול הפלישתים, כתוב, וחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו פלישתים, פן יעשו העברים חרב וחנית. הפלישתים שמרו על המונופול במטלורגי שלהם, והיה ביום מלחמת, ולא נמצא חרב וחנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן, ותימצא לשאול ולנתן בנו. אתה מבין, דודו, ששאול המלך היה בבעיה מאוד מאוד רצינית. וגם בקרב דוד וגוליה, סופר על דוד שהלך לקרב ללא חרב, למרות ששאול הציע לו. אנשים רבים סבורים שרק הקלע של שדוד קלה אל ראשו של גוליית, ובזה נגמר הסיפור, אבל לא, שים לב, מה נכתב לאחר מכן? ותטבע האבן במצחו של גוליית, ויפול על פניו ארצה, ויחזק דוד מן הפלישתי בקלע ובאבן, ויח את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד, וירץ דוד ויעמוד אל הפלישתי ויקח את חרבו, ושל גוליית הכוונה, וישלפם את הערה וימוטטו ויחוד בה את ראשו. כן או לא, בסוף היה צריך את החרב של גוליית על מנת לחוד את הראש שלו מעליו, ובזה לסגור את הסיפור. עכשיו, לחרב עצמה שלושה תפקידים: הקאה, שיסוף ודקירה. הקאה כשמה כן היא, היא מתן מכה בחרב, רצוי בחלק אחד של הלהב, הוא מיד מרחיב. שיסוף הוא חיתוך לרוחב, ודקירה היא חיתוך לעומק, מה שנקרא לנעוץ את החרב. חרב הקאה היא חרב בצורת מגל, וחרבות כאלה נמצאו הרבה באתרים ארכיאולוגיים, וגם בתבליטים, גם האשורים וגם החיטים וכולי, וגם בתיאורים המצרים. השימוש בה בתנועת קציר החיטה, כלומר מצד לצד, כאשר החלק הכמור החיצוני הוא החלק הפעיל, בניגוד למגל שבו החלק הכמור, החלק הפנימי הוא החלק הפעיל. אנחנו מכירים את הביטוי המקראי להכות בחרב, זה מעיד על השימוש הזה בדיוק. הנה דוגמה אחת מתיאור רצח סנחריב מלך אשור: ויהיו משתחווה בית נשרוך אלוהיו, ואדר מלך ואשר עשר בניו היכוהו בחרב. זה נורא מעניין, כי אמרתי שחרבות המגל הזכרת שמופיעות בתבליטים מרחבי המזרח הקדום, מצרים, מסופוטמיה, האימפריה החיתית וכו' וכו'. עכשיו, חרב שיסוף וחרב דקירה זו אותה חרב, רק השימוש בה הוא בחלקים שונים שלה, או בחוד או בלהב. במקרה הזה, להב החרב הוא ישר ולא מעוגל. עכשיו, יתרון, החרב הזה הוא ברור, יש לה שני צידי להב פעילים. פעילים, כלומר, יכולת תקיפה טובה יותר. בחרב מגל אתה צריך להפנות את החלק הפעילי לאויב. אם האויב מגיע מהצד השני, אתה צריך להחזיר את החרב לצד השני, או להעביר ליד החלשה, או להפך את החרב. זה פעולות שגוזלות זמן, וזמן יקר בעת קרב הדוק מול אויב. החיסרון הוא שמשתמש לא מיומן, ואלה אגב רוב העיקרים שגוסו לצבא, יכול לפצוע את עצמו או את חבריו. שאם אתה זוכר דודו על את הפינה על מות שאול, אחי יואב, על מות עשהאל, סליחה, אחי יואב בן צרויה, הרי אבנר שאל את יואב, על הנצח תאכל חרב, והסברנו שאין הכוונה שיואב יאכל חרב, אלא שהחרב תאכל. יש פה דימוי שהחרב היא אוכלת בשר, עכשיו בחרב מגל יש רק צד אחד או פה אחד שאוכל במרכאות בשר, בחרב ישרה יש שני צדדים או שני פיות שאוכלים במרכאות, לכן חרב כזו מכונה חרב פי פיות.
זה פה של ממש, אוקיי, מעניין.
בדיוק, שני פיות, ואני מזכיר לך ולמאזין דודו את אהוד בן גירה. מה נכתב על אהוד בן גירה? כתוב, ויש לאהוד חרב אלה שני פיות, כלומר היה לה חרב דו צידית, או פסוק מספר תהילים, רוממות אל בגרונם וחרב פי פיות בידם. עכשיו בוא נראה דודו את השימוש בדקירה או בשיסוף. עכשיו בנבואת ירמיהו לאנשי ירושלים, אחרי המצור, בעת המצור בבלי, נאמר, כי מקיתם את כל חיל כסדים הנלחמים איתכם ונשארו בהם אנשים מדוכרים, איש באוהלו יקום ושרפו את העיר הזאת. אתה יודע, ודקירת חרב יכולה גם להיות מטאפורית. שים למה כתוב במשלי, יש בוטה כמדקירות חרב ולשון חכמים מרפא. כלומר, המילים חדות יכולות לדקור אותך כמו חרב, וגם השיסוף נזכר למשל אחרי מלחמת עמלק, שהוא לא הרג את אגג מלך עמלק. אבל על חשש דודו, יש מי שיעשה את זה. ויאמר שמואל, כאשר שקלה נשים חרבך, כן תשקל נשים אימך. וישסף שמואל את הגג לפני אדוני בגלגל, כלומר תק, חתך אותו, הוריד לו את הראש, והחרב במקרא הפכה לשם נרדף למלחמה. הזכרנו גם את דברי אבנר ליואב, ואני מזכיר לך דודו אגב שבערבית המילה חרב משמעה מלחמה, והמילה סייף בערבית היא חרב, ולקראת סיום דודו נזכיר שבלטינית המילה גלדיוס משמעה חרב. זהו הנשק האישי של הליגיונר, הליגיונר רומי בימי קדם. אנחנו מכירים את האיש האוחז בגלדיוס לצורך שעשוע, זה הגלדיאטור. וכן את הפרח הדומה בצורתו לחרב, הנקרא בעברית צייפה, אנחנו מוכר יותר כגלדיולה. וזה משפט הסיום דודו, נקווה שיתקיימו דברי הנביא וכתיתו חרבותיהם לגלדיולות.
אוקיי, טוב, סיימת בנימת שלום. תודה רבה לך, דוקטור אילנה בקסיס, שדרנה עסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הכתום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור בקסיס, תודה.
תודה לך ולמאזינים.
אני מזכיר לכולם, כי בנוסף לפינה אצל דודו ארז, יש באתר תוכן רב ומגוון. באפשרותכם לעשות מנוי לאתר במחיר שווה לכל נפש. כמו כן, בשעה טובה ומוצלחת, הדפסתי עוד מהדורה לספריי. הסגן של בר כוכבא, מספרי 2 בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות. גם הם זמינים לרכישה באתר. תודה.